אירוע החצייה הגיע. כן. הרגע הדרמטי שלו אנחנו מחכים אחת לארבע שנים ברשת הביטקוין סוף סוף קורה, ממש בסוף שבוע הקרוב. אם חשבתם שאנחנו בקריפטו ג'אנגל ובפודקאסט מדברים קריפטו לא הולכים לזכור את זה, תחשבו שוב, כי הכנתי לכם שיעור מיוחד שיעשה לכם סדר בכל מה שקשור באירוע החצייה, בתחזיות של ביטקוין למיליון דולר, והאם יש דברים בגו ככל שאנחנו בוחנים את התחזיות האלו, לאום. עבור מי מכם שמאזין בפודקאסט, אני מזמין אתכם לעבור בלחיצת כפתור ליוטיוב מתיאור הסרטון, כי ביוטיוב אתם תראו אותי מציג מצגת, עם גרפים, הסברים, נקודות, דברים שיעזרו לכם להבין את אירוע החצייה, ולכן כדאי, אבל לא חובה, שתעברו לפלטפורמה שבה תוכלו לראות אותי ויזואלית בצורה טובה. אחרת, אני אשתדל כמה שיותר לתקשר לכם את מה שנמצא במצגת, אבל תצטרכו להבין שאי אפשר לעשות הכל. ובכן, הדבר הראשון שאנחנו רואים כאן זה את העיסוק בשאלה האם ההיסטוריה הולכת לחזור על עצמה. כי עד כה חווינו בביטקוין 3 אירועי חצייה, ב-2012, 2016 וב-2020. כאשר מה שאנחנו רואים כרגע בגרף זה שבאירוע החצייה הראשון מחיר הביטקוין עמד על 12 דולר, תוך שנה המחיר כבר חצה את ה-1000 דולר לראשונה, אירוע החצייה השני קרה ביולי 2016, מחיר שלו היה 648 דולר, סליחה, ותוך שנה וחצי ביטקוין הגיע ל-20,000 דולר למטבע אחד, וב-2020 מחיר הביטקוין במעמד החצייה במאי באותה שנה עמד על 8,500 דולר המחיר, ותוך שנה וחצי כבר היינו כמעט ב-70,000 דולר, ולכן בשיעור הזה אנחנו נעסוק בין היתר בשאלה, האם ההיסטוריה הולכת לחזור על עצמה. מיותר לציין ששום דבר שאני אומר בשיעור בפרק הזה איננו המלצה לפעולה או ייעוץ השקעות. אתם ילדים גדולים, בצעו את המחקר שלכם עבור עצמכם, או ככל שאתם צריכים, התייעצו עם יועץ פיננסי מוסמך וקבלו את ההחלטות בשבילכם. למען הסר הספק, אני מחזיק בקריפטו, במטבעות דיגיטליים, במניות ודברים שעשויים להיות קשורים בדברים שאני מדבר עליהם כאן. במילים אחרות, קחו אחריות. עכשיו, על מה למעשה אני הולך לעבור בכמה דקות הקרובות? קודם כל, לטובת מי מכם שלא מכיר בכלל מה זה ביטקוין ואיך הוא עובד, אני הולך לעשות ישור קו קצר ולעניין על מה זה בכלל רשת הביטקוין, מה זה קריאת ביטקוין, כי צריך להבין אותם בשביל להבין למה אירוע חצייה משמעותי. לאחר מכן, נבין מה זה אירוע חצייה, למה אירוע חצייה כל כך משמעותי, נסתכל גם על צד ההיצע, גם על צד הביקוש, נדבר על התחזיות שלאן ביטקוין יכול להגיע, גם בטווח הקצר, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך, ונשווה מה שונה הפעם ממה שקרה בשלושת אירועי החצייה שהיו קודם לכן. נתייחס לחברות קריאת הביטקוין וכיצד אין צפויות להיות מושפעות, בטח ובטח אלו שנסחרות ציבורית, ונשאל את השאלה המהותית האקוטית, כיצד אירוע החצייה משפיע עליכם. רגע לפני, לטובת מי שלא מכיר אותי, אני אתן הסבר בקצרה. אז אני בן סמוכה, אני בן 33, ובשנת 2017 הקמתי את קריפטו ג'אנגל. לימים קריפטו ג'אנגל וקהילת מדברים קריפטו ביחד חברו להיות גוף התוכן, האקדמיה והקהילה הגדולים והמובילים בישראל. למעשה באתר התוכן, בערוץ היוטיוב, בפודקאסט שלנו, בקהילת מדברים קריפטו בפייסבוק ובאקדמיה שלנו, ניתן לומר די בפה מלא שאנחנו הגדולים והמובילים בישראל. כפי שאתם יכולים לראות בתמונה שמוצגת לפניכם, בשנת 2023 הפקנו ביחד עם דה מרקר את הוועידה הפיננסית השנתית, שממש נקראה The New Money, עם לוגו יפהפה של ביטקוין בכל מקום, והצלחנו להביא את ביטקוין לתודעת המיינסטרים, בין היתר גם על ידי זה שאנחנו מכשירים סוכנויות ממשל, גופי אכיפה וביטחון, בנקים, חברות אשראי, חברות בלוקצ'יין וקריפטו, ועוד ועוד ועוד. במקביל לפעילותי בקריפטו ג'אנגל, הקמתי את עמותת בלוקצ'יין B7 שפועלת בדרום הארץ לקידום התחום, עזרנו לסטארט-אפים, לגייס כסף, לעסקים, לקום בדרום, ואפילו הצלחנו לעזור, להכניס קורס ראשון מסוגו לאוניברסיטת בן גוריון, שבמסגרתו גם אני מרצה. בין לבין שילבתי משרה בסוכנות השיווק ויחסי ציבור מרקט הקורס, שמתמחה בתחום הקריפטו. במשך שנים רבות יצא לי לעבוד מול החברות הגדולות ביותר בעולם, שמות מאוד מוכרים כמו בייננס, סולנה, פולקדוט, קריפטו.קום, שעבדתי בסמוך ובצמוד עם צוותי ההנהלה שלהם. ובין היתר אף הקמתי סטארט-אפ ביחד עם מרקט הקורס שנקרא צ'יין וייר. בחצי שנה מאז נכנסנו למלחמת חרבות ברזל המצערת, הקמתי גם את קמפיין קריפטואיד ישראל בשיתוף עם חברות ואינדיבידואלים מדהימים מהתעשייה הישראלית. הצלחנו לגייס יותר ממיליון וחצי שקל תוך זמן די קצר ולחלק אותם לתושבי העוטף והתושבים המפונים וכמובן משפחות הקורבנות והנפגעים. ובנוסף לכל זה אני כמובן מתארח בצורה שוטפת בתקשורת המסורתית, כמעט בכל ערוץ ובכל אתר חדשות שאתם יכולים לחשוב עליו. אני בא כדי לספק מהידע שצברתי לאורך השנים ושאני שואף להעביר כמה שיותר ממנו כאן עכשיו, וכמובן במסלולי הלמידה שלנו, בלוקצ'יין אקספרט וקורס המסחר וההשקעה, האחד לקריירה ולהשתלבות בתעשייה, השני יותר לאיך להרוויח ממנה בפן האינדיבידואלי, ואתם יכולים לראות שמבין הלוגויים של גופים שהרצינו בהם, לימדנו אותם, או שאפילו בוגרים שלנו השתלבו בהם, נמנים שמות מאוד גדולים, כמו סוכניות הממשל, פרקליטות המדינה, בנקים, חברות כגון איתורו וכולי. אז אני ארחיב על זה בסוף השיעור, ועכשיו חפרתי לכם מספיק. אז עוברים לנושא הראשון, מה זה בכלל ביטקוין? ממש בקצרה, ביטקוין הוא שני דברים, כלומר הביטוי או המילה ביטקוין מחולקת לשני אפיקים שונים. הדבר הראשון הוא רשת הביטקוין. רשת הביטקוין מתייחסת למאגר המידע שבעצם מכיל רישומים חשבונאיים ונשען על רשת מבוזרת, רשת שיתופית של מחשבים, שזה למעשה אומר שבמקום שנשתמש בבנקים, שכל אחד ואחד מהם מנהל חוות שרתים משל עצמו, כדי לשמור את כל הרישומים החשבונאיים של מי העביר כסף למי, בביטקוין יש מיליונים של מחשבים קטנים בכל רחבי העולם, שכל אחד ואחד מהם מחזיק בשרת שלו את המחברת הזאת, את המאגר מידע שהוא רשת הביטקוין. המחברת הזאת מתעדכנת בזמן אמת אצל כולם, והיא חולקת את ההיסטוריה עם כולם. אפשר במובן מסוים לראות את זה כאילו כל הבנקים יושבים בכיתה, ממש מול הלוח, ובמקום שלמעשה כל אחד ינהל מחברת משלו, והם יעבירו פתקים אחד לשני, אני העברתי להוא ככה והוא העביר להוא ככה, לא. יש מחברת אחת, היא רשומה על הלוח, וכשמישהו מבצע עסקה, הוא צועק, בן העביר לכם ביטקוין, וכולם לוקחים את הדף ואת העת, ורושמים מי העביר למי כמה ביטקוין, זו רשת הביטקוין. בנוסף לרשת הביטקוין, יש את ביטקוין המטבע, שזה למעשה אומר שביטקוין המטבע הוא הרישום החשבונאי שנרשם בתוך רשת הביטקוין, כלומר בתוך מאגר המידע. אז הרשת הזאת, מאגר המידע הזה, פועל על פי חוקים קבועים וידועים מראש, הם שקופים לכולם מהרגע הראשון, והם אינם ניתנים לשינוי. החוקים האלה נאכפים על ידי קוראי הביטקוין, והם ניתנים לאימות עצמי על ידי כל אחד ואחת מכם, מכל מקום בעולם, בצורה מאוד מאוד פשוטה. אם אני מרדד את ביטקוין לשורה התחתונה, ביטקוין הוא כסף מזומן דיגיטלי מבוזר. הוא מערכת כסף שלא תלויה באף בנק, באף בנק מרכזי, באף חברה בעם, באף ממשלה, אלא הוא שיתופי, הוא מבוזר, אין בו אבא ואימא שאחראים על מה שקורה בו, על שינוי החוקים בו, והוא נגיש לכל אחד, מכל מקום בעולם, בכל שעה ביום, בעלות שהיא מגוחכת ברגע שכבר עברנו לביטקוין וקנינו אותו, וזה פשוט מדהים. הפריצת דרך המטורפת ביותר שקרתה בביטקוין, היא שלמעשה ביטקוין הצליח ליצור לראשונה בהיסטוריה האנושית אמון, בין מיליארדים של אנשים בכל רחבי העולם, מבלי שיהיה צורך באף גוף מתווך כמו הגופים שציינתי קודם לכן, שיקח חלק בתהליך. אלא, אני יכול לדעת בוודאות שמה שאני רואה בזה הרגע כאן במדינת ישראל, זה בדיוק מה שרואים בארצות הברית, בסין, באוסטרליה, בברזיל או בכל פינה אחרת בעולם. אני יכול לוודא זאת באמצעות הקריפטוגרפיה, המתמטיקה, ההצפנה. שנמצאת בבסיסו. מה עושים קוראי הביטקוין ומה זה בכלל תהליך הקריאה? אז הביטוי קריאה מקביל במהות שלו לקריאת זהב. רק שבמקום שנשקיע אנרגיה פיזית כדי להוציא את הזהב מהאדמה ולמכור אותו, קוראי הביטקוין משקיעים אנרגיה חישובית. האנרגיה החישובית מושקעת ואל תיפלו מהכיסא לפתירה של פאזלים מתמטיים בתחרות. התחרות הזאת חוזרת על עצמה כל 10 דקות. למה פאזל, למה אני נעזר בדוגמה הזאת? ובכן, פאזל זה סוג של חידה, שאנחנו יודעים מראש איך נראה הפתרון, אבל כדי להגיע לפתרון אנחנו צריכים לחבר הרבה מאוד חלקים, וזה הרבה מאוד ניסוי ותהייה ולוקח זמן עד שמגיעים לפתרון הזה. אז הקוראים שלמעשה מריצים תוכנת מחשב שפותרת את אותם פאזלים מתמטיים בתחרות, צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיה חישובית כדי להגיע לפתרון של הפאזל, וברגע שהם הגיעו לפתרון, הם יכולים להראות ליתר הקוראים, תראו, הגעתי לפתרון. יתר הקוראים יכולים להשוות את הפתרון שלהם לפתרון שהם יודעים שאיך זה צריך להיראות מראש, כי זה פאזל, והם מאשרים את הפתרון. לאחר שהפתרון אושר, מחולקים או מיוצרים מטבעות ביטקוין חדשים, וזה תהליך הקריאה. כלומר, כל 10 דקות יש קורא אחד שזוכה ליצור מטבעות ביטקוין חדשים. עכשיו, כמה עקרונות או שני עקרונות חשובים שקשורים בתהליך הקריאה. למעשה, כחלק מפתרון הפאזלים, הקוראים משפצים את העסקאות של הביטקוין במאגר מידע ברשת הביטקוין, וזה למעשה אומר שהם משמשים כרואי החשבון של הרשת, וכתוצאה מתוגמלים לא רק ביצירת מטבעות חדשים, אלא גם בעמלות שמשולמות על ידי המשתמשים. כלומר, אם אני שולח לכם ביטקוין עכשיו, אז למעשה אני צריך לצרף עמלה קטנה, והיא משולמת לקורא שיצר בעצם, שפתר את הפאזל באותם 10 דקות. וככל שמושקעת יותר אנרגיה חישובית בביטקוין, כך למעשה הרשת מאובטחת יותר, וכך גם ניתן לדעת בוודאות ובאופן עצמאי שהחוקים לא רק נחפים רטרואקטיבית, אלא נחפים באופן שוטף. בואו נדבר על החלק האחרון המהותי בלהבין מה זה ביטקוין, ובעצם נעשה כבר את הצלילה למהו אירוע החצייה. זה המדיניות המוניטרית של ביטקוין. מדיניות מוניטרית מתייחסת למעשה למדיניות ניהול הכסף. אנחנו מכירים שבעולם המסורתי שבו אנחנו חיים היום יש בנקים מרכזיים וממשלות. בנקים מרכזיים מנהלים מדיניות מוניטרית, כמו כמה תהיה הריבית, כמה כסף בנקים צריכים להחזיק כשהם מחלקים לנו הלוואות, וממשלה מנהלת מדיניות פיסקלית, כמה גירעון יהיה השנה, כי גירעון כבר נהיה בברירת מחדל, כלומר מבזבזים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת יכולים לגייס במיסים. ובכן, המדיניות המוניטרית בביטקוין, בגלל שאין לו אבא ואמא, אין לו בנק מרכזי, היא קבועה, שקופה וידועה מראש. אנחנו יודעים שכל 10 דקות מיוצרים מטבעות ביטקוין חדשים, ועכשיו אנחנו יודעים שהולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות. זה ההיצע המקסימלי של ביטקוין. כיום, כ-19.7 מיליון מטבעות כבר נמצאים בסירקולציה, כלומר כבר מסתובבים בין אנשים, או שלחלופין הם כבר הלכו לאיבוד, כי אנשים לצורך העניין בשנים הראשונות של ביטקוין שכחו את הסיסמה. מי שמסתכל כרגע על הגרף יכול לראות בכחול את קצב הגידול בהיצע המטבעות, שהתחיל מאפס ב-2009 כשביטקוין רק נוצר, גדל די מהר בשנים הראשונות, ולמעשה הולך ומצטמק לאט לאט עד שהוא מגיע ל-21 מיליון מטבעות, כאשר ה-100%, כלומר המטבע האחרון, הולך להיחרות רק בשנת 2140 על פי הערכות. הגרף הכתום, הקו הכתום שאנחנו רואים, מדבר על החציות. כלומר, אירוע החצייה הוא אירוע קבוע וידוע מראש במדיניות המוניטרית של ביטקוין. אחת לארבע שנים בממוצע, שזה כל 210 אלף בלוקים, שהם כל 210 אלף פאזלים שנחרים על ידי הקוראים, מתרחש אירוע. באירוע הזה, הגמול שמקבלים הקוראים כל 10 דקות נחתך בחצי. בתחילת הדרך, כדי לעודד שימוש מוגבר ואימוץ מהיר של ביטקוין, היו מחולקים 50 מטבעות כל 10 דקות. בנובמבר 2012 היה אירוע החצייה הראשון, והגמול הזה נחתך מ-50 ל-25 מטבעות. ביולי 2016, כמעט 4 שנים לאחר מכן, שוב חווינו אירוע חצייה, הפעם מ-25 מטבעות ל-12.5. במאי 2020, בעיצומו של משבר הקורונה, ובזמן שממשלות מדפיסות רק בארצות הברית יותר מ$5 טריליון לתוך הכלכלה, זה לא כולל אירופה, יפן, סין שהזרימו סכומים לא קטנים גם כן, ביטקוין הלך ונהיה נדיר יותר, כאשר באירוע החצייה של מאי 2020, הגמול נחתך מ-12.5 מטבעות ל-6.25. וממש השבוע, ב-19 או ב-20 באפריל, כי אנחנו עוד לא יודעים מתי ייקרה בדיוק הבלוק, התגמול ייחתך שוב בחצי, מ-6.25 מטבעות ל-3.8, וזה אירוע החצייה. עכשיו, מה ההשפעה של אירוע החצייה ולמה למעשה זה צריך לעניין אתכם? ובכן, בואו נסתכל קודם כל על צד הביקוש. צד הביקוש מדבר על מי קונה ביטקוין. אז נתחיל עם הדבר הראשון, הנרטיב, הסיפור שיש סביב ביטקוין. הסיפור הרווח שיש סביב ביטקוין, בדגש רב על מה שקורה במערב, במדינות מפותחות, זה שביטקוין יתפס בתור זהב דיגיטלי. זהב למעשה היא כסף, מתכת שמשמשת ככסף, יותר מ-6,000 שנה ומשמשת ככסף גם בימינו אנו, כאשר בחמש השנים האחרונות בנקים מרכזיים וממשלות קונים זהב בקצב שלא ראינו יותר מ-50 שנה, לאור הדפסות הכספים, לאור ההגנה מפני אינפלציה מוניטרית, שזה בעצם גידול בהיצע הכסף בצורה, אני אוסיף, בצורה מלאכותית על ידי המערכת הבנקאית ועל ידי ממשלות, ולמעשה מתכת הזהב לאורך ה-6,000 שנה האלו שימשה ככסף אמין שמוחזק אצלי ועל ידי ואינו תלוי בצד שלישי, בעולם שאין אמון, ובגלל שאין אמון אני לא רוצה לסמוך על צד שלישי. עכשיו, למתכת הזהב יש את היתרונות שלה, בין אם זה הביקושים התעשייתיים שמוערכים בערך ב-10% מהביקוש למתכת, בין אם זה הביקושים לתכשיטים שמוערכים בערך ב-30% מהביקוש למתכת, וכמובן באחיזה הפיזית שלה במציאות. זהב זה משהו שאני יכול להחזיק. אבל דווקא היתרון הזה הוא גם החיסרון, משום שבניגוד לזהב, את ביטקוין אני יכול להעביר בין גבולות בכל דקה ביום, בעלות מגוחכת ביחס לעלות שינוע הזהב, ולעשות זאת בלי אף מתווך בדרך. גם את ביטקוין אני יכול להחזיק בצורה עצמית, חסרת צנזורה, כאשר אני יכול אפילו לזכור את הביטקוין שלי בראש, ולא צריך תלות באף צד שלישי. הנרטיב של ביטקוין כזהב דיגיטלי צובר תאוצה בצורה דרמטית מאוד. אתם לא צריכים לקחת את מילותיי בן סמוכה בתור הדוגמה, אלא יושב ראש הפדרל רזרב ג'רום פאוול אמר את זה בעדות בשבועה בסנאט האמריקאי, שביטקוין יתפס על ידי משקיעים בתור זהב דיגיטלי והוא מהווה אלטרנטיבה לזהב ולא אלטרנטיבה לדולר, כך לפחות בעיניו. מנכ״ל בלקרוק, מנהל את הנכסים הגדולה בעולם שעבור לקוחותיו מחזיק ביותר מ$10 טריליון שווי נכסים, נמצא בבליץ של רעיונות בתקשורת שבו הוא מתאר את ביטקוין בתור נכס בינלאומי חסר צנזורה שמגן מפני מדפסות הכסף ושחיקת כוח הקנייה של כסף ממשלתי. וכשאנשים כאלה עושים את זה, וכשיוצאים דוחות מפורטים על ידי בנקי השקעות הגדולים בעולם וחברות הייעוץ המוכרות בעולם, אז הנרטיב הזה תופס חזק והוא משמש ככלי לביקושים לאנשים רבים, שגם אם הם עוד לא למדו את ביטקוין לעומק, אלא הם קונים כי הם מצפים שהוא יעלה בגלל הסיפור, אז בכל זאת זה מביא איתו ביקושים. סוג הנרטיב הבא הוא ההייפ וההתעשרות המהירה, שזה בדיוק האנשים שככל הנראה חלקכם את נמנים גם איתם, שהגעתם לשיעור הזה, כי בגלל החצייה ביטקוין הולך להתפוצץ. אז ההייפ הזה, סליחה, שמביא איתו את הציפייה להתעשרות מהירה, להפוך את הכסף שיש לי עכשיו ליותר כסף כמה שיותר מהר, כן, זה דרייבר לביקושים. כי רוב המוחלט של האנשים מתעסקים בכותרת, מתעסקים בהייפ, אוהבים לראות את האותיות הגדולות בסרטון ביוטיוב, או את המשפיען שבא וצועק, אם אתם פספסתם את ביטקוין עכשיו, אז זאת ההזדמנות הבאה שלכם, כי אירוע החצייה קורה. אז אני ארגיע אתכם ואני אגיד שביטקוין לא בורח לשום מקום, וההזדמנויות תמיד יהיו שם, אבל מצד שני, הנרטיב הזה שקיים אצלכם, קיים אצל הרבה אחרים ואכן עשוי להשפיע, גם בגל הביקושים הקרוב. הדבר הבא הוא ה-game changer האמיתי, וזה קרנות הסל. קרנות הסל הם למעשה המכשיר הפיננסי המפוקח ברמה הגבוהה ביותר. זה מהווה חותמת, גושפנקה, עבור הגופים הפיננסיים הגדולים והחשובים ביותר בעולם, כולל אלה שמנהלים את קרנות הפנסיה ואת כספי הביטוח שלנו, שהם יכולים להתחיל להשקיע בביטקוין, גם אם הכסף הפסיבי. מה זה אומר הכסף הפסיבי? ובכן, הכסף הפסיבי בשלבים מסוימים של השנה, מהווה יותר מ-50% מכוח הקנייה של מניות. אני אחזור ויאמר, הכסף הפסיבי, שזה הסכומי הכספים שאנחנו משלמים לחברות ביטוח ובעיקר מפקידים לפנסיה, זה כסף שבצורה עיוורת מוזן לקרנות מסוימות, כמו קרן הפנסיה שלכם, שמחכה לצורך העניין את מדד ה-S&P, והיא הולכת, לוקחת את הכסף וקונה איתו את ה-S&P. היא לא שואלת שאלות האם ה-S&P יקר, האם ה-S&P זול, האם יש מניות בתוך ה-S&P שאולי עדיף לקנות אותה מאשר את המדד עצמו, לא. אפס שאלות, ישר מהמעשים, בצורה קבועה, לקנות, לקנות, לקנות. חד צדדי. אותו דבר הולך לקרות עכשיו עם ביטקוין, באמצעות קרנות הסל, כאשר אנחנו כבר רואים קרנות פנסיה שמתחילות לעשות הקצאות לביטקוין ושיח בקרב המון המון משקיעים גדולים ומנהלי קרנות השקעות שהם בדרך לעשות דברים דומים. אם זה לא מספיק, וראינו את זה באופן מובהק בשלושה חודשים האחרונים, כאשר יותר מ-11 מיליארד דולר בנטו נכנסו לביטקוין באמצעות קרנות הסל, זה שלמעשה הגישה לכסף הריטייל, לכסף של האדם הקטן שמנהל חשבון השקעות באפליקציה פשוטה בטלפון או בדרך חשבון ההשקעות בבנק, עכשיו אפשר לקנות ביטקוין במרכאות בקלות, משום שקרן סל זה לא ביטקוין בדיוק, אנחנו תלויים בצד שלישי, אבל אנחנו יכולים לקבל את הגישה לחשיפה של המחיר בעצם להשקעה בו, בצורה מאוד מאוד פשוטה ופתוחה. הדבר האחרון שקשור בביקוש זה למעשה מעין תחזית שכבר מתחילה להיות יותר מבוססת, וזה האימוץ התאגידי והממשלתי. אנחנו רואים חברות כמו MicroStrategy שלקחו את זה אמנם לקיצון וקנו ביטקוין בכמויות מוטרפות של מיליארדי דולרים בתור אסטרטגיה לניהול נכסי הרזרבה של החברה, ובמקרה של MicroStrategy גם לקחו את זה צעד אחד קדימה. אבל אנחנו עדים למגמה שבמסגרתה ממש הבוקר התפרסם שבנק גרמני הגדול ביותר הפדרלי הולך לאפשר שירות משמורן, כלומר החזקה של מטבעות דיגיטליים לצד קנייה ומכירה, ללקוחות התאגידים שלו שביקשו זאת במיוחד. אז חברות נוספות כמו בלוק, שזו חברה של ג'ק דורסי מייסד טוויטר לשעבר, או טסלה, חברה מאוד מאוד מוכרת שמחזיקה בביטקוין, הטרנד הזה הולך להימשך גם אצל תאגידים, וגם ישנן הערכות שממשלות נוספות בדרך להכיר בביטקוין בתור מטבע חוקי, או לכל הפחות להחזיק בו בתור רזרבה של הבנק המרכזי, ושאנחנו נשמע את ההצהרות האלה מגיעות בשנה שנתיים קרובות. אז עד כה דיברנו בקצרה על צעד הביקוש לביטקוין. בואו נעבור לדבר על צעד ההיצע. ובכן, ההשפעה הראשונה המיידית של החצייה היא זו שתורגש ממש באותו יום, וזה את הקטנת ההיצע המתחדש. ההיצע המתחדש מדבר כמובן על ה-1.3 מיליון ביטקוין שטרם נוצרו לסירקולציה, והם היום, בקצב ייצור של 6.25 מטבעות כל 10 דקות בממוצע, נוספים 900 מטבעות ביטקוין כל יום למחזור. עכשיו זה הולך להיחתך ל-450. כלומר, כבר מעכשיו אנחנו נרגיש שיש פחות ביטקוין שנכנסים לסירקולציה וכתוצאה פחות מטבעות שנמכרים על ידי הקוראים. כי קורא ביטקוין יש לו שלושה סוגים של הוצאות. ההוצאה המרכזית ביותר שלו היא האנרגיה, העלות של הפעלת המכשירים, החשמל והקירור שלהם. אז מה שקורה הוא שהקורים צריכים למכור ביטקוין בשוטף כדי לממן את ההוצאות השוטפות שלהם. ואם עכשיו הם קורים 450 מטבעות פחות, יש להם הרבה פחות ביטקוין למכור, וכתוצאה ההשפעה של המחירות שלהם על המחיר יורדת. הדבר הבא זה שחשוב להבין שבקרב מחזיקי הביטקוין יש תרבות, יש אידיאולוגיה, יש רעיון שאני חולק את הרעיון הזה, וזה שבעצם ביטקוין משמש כתחרות בשוק הכסף. והתחרות הזאת היא משהו שאנחנו בעיקר נרגיש בשנים הקרובות, על אף שטרם הרגשנו אותה בצורה מוחשית ביומיום שלנו, לתשלומים היומיומיים שלנו, כרגע. איך זה בא לידי ביטוי? ובכן, הכותרת שאתם רואים לפניכם במצגת אומרת, מי שהבין לא מוכר. כי בשנת 2017 ביטקוין הגיע ל-$20,000 למטבע אחד. תוך שנה הוא ירד ל-$3,100 למטבע אחד. בשנה הזאת, כמעט 70% ממחזיקי הביטקוין לא מכרו את המטבעות שלהם. בשנת 2021 ביטקוין הגיע לכמעט $70,000. שנה לאחר מכן, בנובמבר 2022, ביטקוין רשם שוב את התחתית באזור $16,000. בנפילות החדות האלה, 80% פלוס מהמטבעות לא נמכרו. אז אנשים כמוני, וכמו חלקכם, שמאמינים שביטקוין כאן כדי להישאר ולהציע אלטרנטיבה אמיתית בשוק הכסף ולהתחרות בכסף ממשלתי ובזהב, למעשה מבינים שזהו שלב מאוד מאוד מוקדם לשחרר ממנו, בהינתן שיש רק 21 מיליון מטבעות. מתוך 21 מיליון המטבעות מוערך שבין 2 ל-4 מיליון מטבעות כבר אבודים, כלומר איבדו אליהם את הגישה, והמשמעות היא שהנזילות, שזו הזמינות של ביטקוין לקנייה ומכירה, הולכת וקטנה. היום יש פחות מ-1.8 מיליון מטבעות ביטקוין שזמינים למסחר בבורסות קריפטו. אני חוזר ואומר, יש פחות מ-1.8 מיליון מטבעות שזמינים לרכישה. רק מינואר עד אפריל, עם רכישתם של יותר מ-11 מיליארד דולר שווי ביטקוין לקרנות הסל, משכו יותר מ-200 אלף מטבעות ביטקוין לקרנות הסל, ככל הנראה להשקעה ארוכת טווח. המשמעות היא מלנסות לרדד לכם את זה לאיזושהי שורה תחתונה, זה שעל בסיס מדדים כלכליים מוכרים, יש למעלה מ-50 מיליון מיליונרים דולרים בעולם. 50 מיליון אנשים שמחזיקים בשווי הנכסים שלהם הנזיל יותר מ-50 מיליון דולר. אם כל אחד מהם ירצה לקנות ולהחזיק בביטקוין שלם, שעולה היום כ-$65,000, שזה כלום במרכאות עבורם, והוא ינסה לקנות, הוא לא יכול. אין, נגמר, אין מספיק. והמשמעות היא שבדרך לשם, אותם מיליונרים, כמו גם אנחנו, מי שקונה ביטקוין היום, נצטרך להציע יותר עבור הרכישה של הביטקוין הבא בתור. אז המרוץ להחזקה של ביטקוין שלם, שהיא לא מחייבת אגב, כי ביטקוין מתחלק ל-100 מיליון יחידות, אז אפשר לקנות גם ביטקוין בשווי של דולר, כמו שאפשר להחזיק ב-10 אגורות וב-5 אגורות ובסנט, אם אני משווה את זה לדולר. אז המרוץ להגעה לביטקוין שלם עבור אותם מיליונרים, חלקם התחילו כבר לפני כן, כי המרוץ הזה קיים כבר שנים, חלקם מנסים עוד עכשיו, וככל שיעבור הזמן, ויותר אנשים יבינו את הנרטיב סביב ביטקוין ואת השימושים של ביטקוין, כך יהיו פחות מטבעות זמינים לרכישה, והמחיר השולי הבא יעלה יותר. זה בעצם מוביל לעיסוק בגרף הנהדר שאתם רואים לפניכם. גרף שמתאר בעצם את המסע שביטקוין עבר מתחילת דרכו ועד היום. אתם יכולים לראות שכשביטקוין התחיל להיסחר בפעם הראשונה בספטמבר 2009, נקבע המחיר של דולר אחד קונה 1309 מטבעות, שזה 0.0009 דולר למטבע אחד. משם חווינו עלייה של 65.5% עד ל-30 דולר בפעם הראשונה, רק כדי לקרוס 93% ולחזור חזרה לעלות. אירוע החצייה מסומן בקו כחול מקווקו, והוא מגלם לנו את נובמבר 2012, אירוע החצייה הראשון. מעל מחיר המטבעות יש חץ כתום. החץ הזה, כפי שאתם יכולים לראות, רשום לידו 9,500%, משום שמאירוע החצייה ועד שנה לאחר מכן, בנובמבר 2013 או בינואר 2014, למעשה הייתה עלייה של 9,500% מאירוע החצייה ועד השיא הזמני שנרשם באותה עת. מאז, מ-1,170 דולר, קרסנו חזרה, ביטקוין מת, 87% עד לאזור ה-170 דולר למטבע אחד. נרשמה התחתית באזור מאי 2015, התחיל דשדוש על פני כשנה, וביולי 2016, מה קרה? אירוע חצייה נוסף, עוד קו כחול מקווקו. ופה אנחנו רואים שעל פני השנה וחצי הבאות, עד דצמבר 2017, ביטקוין עלה 3,400%, כלומר, מאירוע החצייה של יולי 2016 עד דצמבר 2017, עלייה של 3,400%. ואז מה קרה? ביטקוין מת עוד פעם. הבועה התנפצה, ההונאה התגלתה, כל הכותרות של התקשורת המיינסטרים שאתם רק יכולים לחשוב עליהם קרו, וביטקוין נפל 85% עד ל-3,100 דולר למטבע אחד. התחתית הזאת שנרשמה ב-2019 שוב שימשה ככרית ביטחון שממנה קופצים, והחצייה הבאה קרתה במאי 2020. מחיר הביטקוין באותה עת היה באזור ה-8,000 דולר, ומשם הוא אמרי שוב פעם 700% על פני שנה וחצי הבאות, מ-8,500 דולר ועד אזור ה-70,000 דולר שאליו הוא הגיע. מאז בעצם קרסנו שוב. מ-70,000 דולר ל-16,000 דולר, ומשם אנחנו כבר נמצאים בעלייה של כ-360%, כי למעשה נגענו כבר בשיא כל הזמנים. ועכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה בשנה עד השנה וחצי הבאות, והאם המחזוריות הזאת תחזור על עצמה? אז בואו בעצם נחלק את התחזיות לדווחי הזמן. מחיר הביטקוין בדווח הקצר, מי שאומר לכם שהוא יודע מה יקרה ביום של החצייה, בשבוע אחרי החצייה, בחודש אחרי החצייה, אני מצטער להיות זה שמבשר את זה בצורה מאוד גלויה ושקופה, אבל הוא מחרטט אתכם, כי אף אחד לא יודע מה יהיה מחיר הביטקוין, אף אחד לא יודע האם ההשפעה בדווח זמן הקצר תהיה שהכניסה של הביקושים הדרמטית תהיה כל כך חזקה שזה יעיף את ביטקוין מהר מאוד ל-100,000 דולר, או שבעצם בעליות האחרונות של קרנות הסל כבר גילמנו הרבה מאוד מעליות שקשורות בחצייה, ודווקא נחווה אירוע של מימוש רווחים, או לחלופין דווקא בגלל המלחמה של ישראל עם איראן פתאום יהיה אירוע דרמטי שיגרום למחירות המוניות כמעט כמו משבר הקורונה. בקיצור, אף אחד לא יודע, אז אל תישענו על אף ניתוח כדי לקבל החלטות בדווחי זמן קצרים. לעומת זאת, ככל שמדובר בדווח זמן הבינוני / הארוך, צריך להבין כמה עקרונות בסיסיים. בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם נמצאים במרוץ אחד מול השני להדפיס כמה שיותר כסף וכמה שיותר מהר. כמות החוב, הביטוח לאומי, הפנסיות התקציביות, המלחמות, המשברים, המאגרים, התוכניות וההבטחות של פוליטיקאים שלא יודעים מה שהם עושים, שהם צריכים לממן, מעידים שמדפסות הכסף הולכות לעבוד חזק יותר ומהר יותר. תוסיפו לזה את הכאוס של מלחמות שפוגעות בשרשראות האספקה, שפוגעות באמון ובסחר בין מדינות, ואתם מקבלים גם כן עוד יותר דברים שמשליחים ומשפיעים על קצב עליית המחירים וכתוצאה על קצב מדפסות הכסף. עכשיו, אם אנחנו יוצאים כן מנקודת הנחה שהסיפור של ביטקוין, הנרטיב סביבו מוצלח, ושההצעה שלו, כפי שהרגע הסברתי, באמת ישמור על העקרונות שלו שזה אכן מה שמצופה שיקרה, אז יש פה קומבינציה שיכולה להיות אימתנית, גם לרע, אבל בעיקר לטוב, לגידול האקספוננציאלי במחיר של ביטקוין. אז למרות שאני שוב חוזר ואומר שאינני יועץ השקעות וזו לא המלצה לפעולה, אני באופן אישי אומר זאת בזהירות רבה, אני כמעט ולא רואה תרחיש שבו ביטקוין במחזוריות הקרובה לא פורץ מעבר ל-$200,000 למטבע אחד, ואני יחד עם קטי ווד, מנהלת קרן ההשקעות ארק אינווסט, שחזתה שביטקוין יחצה את המיליון דולר עד סוף העשור, אני חושב שזה גם כן לא רק מאוד סביר, אלא שאפילו סביר שזה יקרה לפני סוף העשור. אני אוסיף כאן סייג שחשוב מאוד להבין אותו, מעבר לדיסקליימרים והכל. המציאות שבה אנחנו מצויים היום היא מציאות דרמטית, היא שונה, היא מקבילה לשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. המון דברים יכולים להשתנות, כולל תרחישי קיצון הזויים ובעיניי מאוד לא סבירים, שבהם אנחנו גם לא נוכל להשתמש בפלטפורמות נהדרות כמו היוטיוב או הפודקאסט, שבו אני מעביר לכם את התוכן הזה כי לא יהיה לנו אינטרנט. או שלחלופין, אנחנו נחווה את מה שאז חוו ב-1929 בשפל הגדול של המאה הקודמת, כי הצעדים שמתבצעים היום על ידי הפדרל רזרב באופן ספציפי להעלאת הריבית בטווח זמן מאוד מאוד קצר ובצורה מאוד מאוד חדה, ולצמצום היצע הכסף המתחדש ספציפית במדיניות המוניטרית וספציפית בשנה וחצי האחרונות, הם עלולים להיות מתכון בעייתי. ובכל זאת, מתמטית, כאשר אנחנו מחברים למשוואה פוליטיקאים שצריכים לקבל החלטות עבור הבוחרים שלהם, שהם בעיקר דור הבייבי בומרס העשיר והפורש, ניתן לצאת מנקודת הנחה שמדפסות הכסף ימשיכו לעבוד בצורה דרמטית ואינטנסיבית, ושמי שיהנה מהם בצורה הטובה ביותר יהיו ביטקוין ומתכת הזהב. עכשיו, לכל זה צריך להוסיף את חברות הקריאה ואת המניות שלהן. יש לנו המון המון חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה בארצות הברית ואו בקנדה, כמו מרה וריוט וקאן והאט וולף וביטף ו-CLSK, שהן למעשה מהוות מעין תעודה ממונפת על ביטקוין, משום שאלה חברות שמאוד תלויות במחיר הביטקוין לפעילות שלהן, שכרוכה בהפעלות חוות שרתים כדי לכרות ביטקוין, ולמעשה הן נחשבות כתנודתיות יותר. אז אם ביטקוין נגיד עולה 10%, בדרך כלל חברת קריאה מבחינת קורלציה תעלה 20%. אם ביטקוין יורד 10%, אז חברת קריאה תרד 10%. זה ככה עיקרון בסיסי להבין מה קורה עם חברות הקריאה. עכשיו, חברות הקריאה הן בדרך כלל חברות מנוסות. אם המדיניות המוניטרית של ביטקוין צפויה וידועה מראש קדימה, אז אתם יכולים לצאת מנקודת הנחה שזה נלקח בחשבון במודל העסקי של חברת הקריאה. היא יודעת כבר מלפני 4 שנים שאירוע החצייה יקרה באזור מרץ, אפריל, מאי 2024, ושבאותה עת הן צריכות לחשב מה יהיה מחיר הביטקוין בשביל שהן יהיו עדיין רווחיות. עכשיו, אלו שלא נערכו בצורה טובה, יצטרכו לגייס מימון, או על ידי חוב, או על ידי הנפקת מניות, וזה כדי לקנות מכשירי קריאת ביטקוין חדשים, או שהם ימצאו את עצמם גוססים בהדרגה. ולכן אלה החברות שצריך להימנע מהן טיפה יותר. בסך הכל, החברות הפופולריות ביותר והמוכרות ביותר הן מרה, ריוט וקלינספארק, שזה CLSK, ו ככלל אצבע אתם יכולים לצאת מנקודת הנחה גם עבורן שהן נחשבות יותר חזקות, שההכנסות והרווחים שלהן לפחות בחודשים הראשונים הולכים לקטון. למה? כי אם כמות הביטקוין שהם קוראים נחתכת בחצי, אבל המחיר פלוס מינוס נשאר באותו מקום, אז ההכנסות והרווחים שלהם יפחתו. לכן זה חלק מהסיבה שאנחנו יכולים לשער שמחיר הביטקוין יעלה, משום שהן צריכות איכשהו לחפר על הכיתון בכמה שהן קורות, בכך שהמחיר עולה ומפצה אותן על הכיתון הזה. ולכן בעצם ניתן לצאת מהנקודות הנחה הבאות. חברות הקריאה היעילות ביותר עם המכשירים המתקדמים ביותר בשוק הן יהיו אלה שמככבות. החברות שהן העמידות יותר, כלומר שמבחינת מימון הן מסודרות והן לא עכשיו מבזבזות הרבה מאוד כסף כדי לבנות חוות חדשות, לקנות מכשירים חדשים ולפתח ולהצמיח את חוות הקריאה שלהן, ככל הנראה שיאמצו את האסטרטגיה של מיקרו סטרטג'י, הן יפסיקו למכור ביטקוין, כי הן כבר לא יצטרכו מימון לפעילות השוטפת, כי המחיר שלו יעלה ויאפשר להן לממן אותה די בפשטות, והן יעדיפו להמשיך בעצם להקטין את הנזילות, להקטין את ההיצע שזמין בסירקולציה, ולהחזיק ביטקוין כרזרבות מתוך ציפייה שהמחיר שלו יעלה, ושהן יוכלו לקטוף את הפירות בשלב מאוחר יותר. אז לצערכם, לא. אין לי המלצה ספציפית על חברת קריאה, אני אכן מחזיק בחלק מהמניות שנמצאות כאן במסך, בצורה די שרירותית, כי אני מתייחס אליהן בצורה די פשוטה, כתעודות ממונפות על ביטקוין, ובהתאם לכך, גם הסיכון שהקציתי, כמות ההשקעות שביצעתי בהן. אז, איך אתם מרוויחים מאירוע חצייה? בשלב הראשוני, אתם מפסיקים לישון על האף. אם היה לי ביטקוין, על כל פעם ששמעתי, לא, הוא עלה יותר מדי, אני אקנה ביטקוין כשירד, ואז, איך לא קניתי כשאמרת לי, אז כנראה שכל 21 מיליון המטבעות כבר היו אצלי. אתם צריכים להפסיק להתייחס למה המחיר עושה היום, מחר או אתמול, ופשוט להיות חשופים לביטקוין בסכום כסף שמרגיש לכם נוח, שאתם מבחינתכם יכולים להיפרד ממנו, אם צריך בתור התחלה להישען כן על צד שלישי מאמן, כמו הגופים המפוקחים שפועלים בישראל, כדי לעשות זאת בצורה בטוחה ונוחה, תעשו את זה, אבל כן תחשפו, כי זה גם יכניס לכם את הדרייב ללמוד, שזה הדבר הבא שאתם צריכים לעשות. תחום הקריפטו והבלוקצ'יין היום נמצא בחיתולים שלו. הוא מקביל לאיפה שהאינטרנט היה בערך בשנות ה-2000. שלב מאוד מאוד מוקדם שבו היה מאוד מתסכל ומעצבן להתחבר לאינטרנט עם הצליל המעצבן ואמא אל תהי בטלפון כי אני מתחבר לאינטרנט וכל הדברים המעצבנים שקרו שם שגרמו לאנשים לעשות טעויות, ליפול בהונאות או בעצם להיכנע לחלומות של ההתעשרות המהירה. ולכן תלמדו לפני שאתם פועלים, והסיבה השנייה היא לא רק מהצד המגננתי, אלא מהצד הכי תכלסי שיש. אתם צריכים להבין שביטקוין הוא מהפכה כלכלית טכנולוגית. המהפכה הזאת לא רק שקורה אחת לדור, היא קורה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, יש פה שינוי טקטוני באופן שבו אנחנו רואים, מסתכלים וחווים כסף. השינוי הזה מביא איתו הזדמנויות ענקיות, בצל של סערה גיאופוליטית עם מלחמות ובלגנים, בצל של העברת העושר הגדולה ביותר בהיסטוריה, כאשר הדור הזקן של היום, הבייבי בומרס, הדור שכבר נמצא חצי ממנו בפרישה, צריך להוריש את ההון שלו לג'ן זי ולמילניאלס, שהם הרבה יותר ביטקוינרים ככל הנראה מכם, והולכים לקבל את הכסף הזה, וככל הנראה לשים חלק לא קטן ממנו בביטקוין. וזו צומת פשוט נהדרת להיות בה, לא רק בשביל ההון שלכם, אלא גם בשביל הידע והפרספקטיבה שלכם על החיים. כי הגיע הזמן שתשתמשו בביטקוין בתור כלי, שמוציא אתכם ממרוץ העכברים של כסף פיאט. פיאט משום שהמלך או הממשלה קבעו בחוק, שזה מה שיהיה לפי כמובן התרגום הלטינית, אנחנו משתמשים היום בשקל, בדולר, ביורו, בהתאם למדינה שבה אנחנו חיים, כי אנחנו חייבים בחוק לעשות זאת. לא בגלל שזה הכסף הכי נכון והכי טוב לנו להשתמש בו. ברגע שנעצור מספיק 5% מאיתנו ונלמד מה זה כסף ונשאל את השאלות האלה, ויש לי הרבה מאוד תכנים גם בשביל זה, שזמינים לכם גם בחינם, אתם תבינו כמה הזדמנויות מצויות פה בשבילכם, בשביל המשפחה שלכם, בשביל העתיד שלכם, ובשביל החברה כולה. ולכן, בשלב זה בעצם נגמר התוכן החינוכי והערכי, ואני מזמין אתכם לבוא וללמוד אצלי, בקריפטו ג'אנגל, למעשה הגוף המוביל בישראל בשבע שנים האחרונות, שנמצא כמעט בכל צומת חשובה של יצירת תוכן איכותי, מקצועי, מאמן ותדיר, באקוסיסטם הישראלי, בעברית. אנחנו עובדים באמת כמעט בכל סוג של גוף וארגון שאתם יכולים לחשוב עליו, ואנחנו מארחים את הקורסים הטובים והמקצועיים ביותר בישראל כאן אצלנו בבית. הראשון שבהם הוא קורס בלוקצ'יין אקספרט. קורס בלוקצ'יין אקספרט הוא המסלול הכי קרוב לתואר שאתם יכולים לעשות בתחום. אני אראה לכם. אז בלוקצ'יין אקספרט הוא קורס שמורכב מ5.5 חודשים, כ-120 שעות אקדמיות. הוא מגיע עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, שזו עמותה שמסמיכה בישראל למעלה מ-20 שנה, עובדת עם כל גופי הממשל, הבנקים, מוסדות אקדמיים, ומוכרת כבר היום על ידי אותם גופים, נגדיר ויומר יותר מזה, גם בקרוב בבתי המשפט. זה המסלול הכי קרוב לתואר שאתם יכולים לעשות בישראל בתחום. הוא יספק לכם ידע ומקצועיות, פוטנציאל שדרוג לקריירה בכך שתוכלו להשתלב בתעשייה הצומחת שכבר מעסיקה יותר מ-3,000 עובדים בישראל על פני יותר מ-300 חברות, שכבר גייסה מיליארדי דולרים כאן בישראל, שזה פשוט מדהים. בלוקצ'יין אקספרט משלב בתוכו עולמות של חיבורים ונטוורקינג לאנשים שעובדים בתעשייה ומחוץ עליו ומתעניינים ורוצים לצמוח איתכם ביחד, והוא מתאים למי שמצד אחד רוצה להעמיק את הידע שלו בתעשייה, בין אם זה כמשקיע ובין אם זה כי פשוט זה מעניין מאוד, וכמובן למי שמעוניין בשדרוג או בשינוי של הקריירה שלו, בין אם אתם כבר מספקים שירותים כעצמאים, כגון סוכני ביטוח, יוצא משכנתאות, עורכי דין, רואי חשבון, זה ישמש לכם כמעטפת נהדרת לספק שירותים גם בתחום הזה וייעוצים, בין אם אתם עובדים כבר בהייטק או בתעשייה אחרת, בשיווק, במוצר, ב-UX UI, ואתם רוצים לעשות את לצרוך את הכלים ואת הידע שיספקו לכם לעשות את המעבר הזה, ובין אם אתם צעירים שעושים את הצעדים הראשונים בקריירה שלהם, ולמעשה מאוד נהנים ללמוד כמוני בתחילת דרכי, על מה שקורה כאן, על המהפכה הזאת, ורוצים לקחת בחלק, להתחיל ממשרות יותר התחלתיות, כמו שירות לקוחות, ניהול לקוחות, תמיכה, תוכן, ניהול רשתות חברתיות, זה ההזדמנויות שקיימות כאן, והמנכלים והמגייסים והמגייסות שמנהלים איתנו תקשורת קבועה, כי אנחנו ממש משתדלים ליצור כמה שיותר הזדמנויות תעסוקה לבוגרים שלנו, ורבים מהם כבר השתלבו בתעשייה, הם אומרים לנו בין אנחנו צמאים לאנשים שמבינים וחיים ויודעים מה קורה בתעשייה הזאת, שמשתנה כל הזמן והיא לא פשוטה להבנה. כי, כמו שאמרתי, אנחנו רק בונים את התשתית. אז אני מזמין אתכם להיכנס ללינק שמופיע לכם גם בתיאור הסרטון וגם בתיאור הפרק כדי לקבל את כל המידע על מסלול בלוקצ'יין אקספרט. המסלול השני שיש לנו הוא המסלול למסחר. כלומר, מסחר מדבר על מי מכם שכן יש לו זמן פנוי ומעוניין, בין אם זה בכמה שעות שבועיות ובין אם זה בכמה שעות חודשיות, ליצור באמצעות סט הכלים וארגז הכלים שאנחנו מספקים, את ההזדמנויות לנסות לתזמן את השוק, עם ניהול סיכונים מוקפד, איך לקנות בנמוך ולמכור בגבוה אם אני מנסה כמובן לרדד את זה, איך להשתמש בכלים כמו ניתוח טכני של גרפים, כדי להבין בצורה ויזואלית איפה נמצאים האזורי הקרב של המוכרים והקונים, איך לנצל אסטרטגיות והזדמנויות שמוכנות מראש ויש סט קריטריונים וצ'קליסט סדור לעבוד על פיהם, וללמוד את כל זה בכיתה פרונטלית במרכז ישראל עם מתרגלים צמודים ומרצה שעושה זה למחייתו, זאת ההזדמנות שלכם, כי גם לבלוקצ'יין אקספרט וגם לקורס המסחר הפרונטלי המקומות למחזורים הקרובים כבר אוטוטו נגמרים, אז חבל, שריינו את ההזדמנות שלכם, תנצלו את אירוע החצייה כדי לעשות שינוי משמעותי אצלכם, ובואו ללמוד מהגוף המקצועי ביותר בישראל. אז זהו, השיעור של החצייה מאחורינו ואיתו גם הפרק של הפודקאסט, אני מקווה שנהניתם ממנו מאוד, ואם כן זה יעזור לי מאוד אם תיתנו דירוג באפליקציה, אם תגיבו, תיתנו לייק, כל דבר שיעזור להעביר את המסר הזה לכמה שיותר אנשים, כדי שנוכל לצמוח כולנו ביחד, ואני שב ומזכיר שהלינקים למסלולי הלמידה נמצאים לכם בתיאור הפרק, ונשמח לראות אתכם איתי באקדמיה. נתראה בפרק הבא.